פרק י"ז בעמוד צדיק ה. נכון. בעמודה הימנית. צדיק ה בעמודה הימנית למטה. דיבור המתחיל אומה. לא. אומה. כן. אומה זה מלעיל, זה לא שייך. אומה זה מלרע. אומה שאמר. כי המלך סועד בכל יום ויום באחד מהם, בא לומר על חשיבות המלכות. פשוט. כן? כלומר, זה בירור, ביאור לאותה אגדה, שבה חז"ל הסבירו לנו את מהותה של מלכות רביעית. אז המהר"ל עסוק בפרקים האלה בביאור עניינה של מלכות רביעית, או במילים אחרות מלכות רומא, או במובן מורחב יותר התרבות המערבית. והוא מסביר לנו מה מתרחש שם. אחד הדברים זה שהוא דיבר על כך שהמלכות הזאת משולה לחמה. חמה, שמש, זה הכוח הפעיל בעולם. יש כוח שפועל. וגם הצבע האדום המיוחס לשמש הוא הצבע של החיים. כן. מה אמרנו? איזו מלכות? שהיא עשיו. לכן השאלה מיותרת. כן.
מה? עשיו זה אדום.
נכון, נכון, נכון. עשיו זה
רומא זה שווה לאדום?
כן, אצל חז"ל יש הנחה כזאת, שמלכות רומא היא עשיו, היא אדום. על סמך מה אומרים את זה, זה באמת שאלה גדולה. יש מדרשים שמייחסים את יסודה של רומא לאנשים ממשפחתו של עשיו. המדרשים האלה לא כך ברורים, לא ברור גם מקורם, אם הם מוסמכים או לא מוסמכים. אבל בין כך ובין כך אנחנו רואים שחז"ל מתייחסים אל רומא כאל אדום.
הם גם רואים את עצמם
ככה? האם יש מסורת כזאת אצל הרומאים עצמם? יש לפי דיווחו של טיטוס ליביוס, שהיה אחד מגדולי ההיסטוריונים של רומא עצמה, בעצמו רומאי, טיטוס ליביוס, הוא אומר ש... יש שבעה סיפורים שונים שמספרים על היווסדה של רומא. שבעה סיפורים, רק לא היו שבעה סיפורים. כשהוא מביא מתוכם רק אחד מהשבעה. הסיפור על רומולוס ורמוס והזאבה וכו'. אבל כנראה שהיו כנראה עוד מקורות. עצם זה שיש שבעה סיפורים, כנראה שיש משהו לא נוח מאחורי הדברים האלה. כן, יש, הם ניסו להתייחס גם לאנאוס, אחד מגיבורי טרויה. הם רצו להראות שלעומת היוונים גם הם מייצגים משהו. כל הדברים האלה מפוקפקים, לא ברור. ברור שבתוך רומא עצמה הייתה פעם עיר יוונית שקדמה לרומא באחת הגבעות. משהו מורכב. הרי רומא עצמה מורכבת משבעה גבעות. ועל כל גבעה וגבעה יש סיפור משלה. כן, מה אתה? האם הנצרות רואה את עצמה כבני אדום? הנצרות רואה את עצמה כישראל. זה כן. זה כן. אגב, מעניין שבחלק מן הסימבוליקה שלהם, בחלק מהכתבים המיסטיים שלהם, הם רואים את עם ישראל בתור אדום. בתור אדום, בתור עשיו. את עצמם בתור יעקב. זה משהו מעניין. כלומר, ההחלפה הזאת, יש לה גלגולים במהלך ההיסטוריה. כן, כן. אבל מה שלא יהיה, יש כנראה איזשהו קשר בין אדום לרומא. מבחינה היסטורית, מי שהביא את הרומאים לכאן זה הורדוס האדומי. אין, הרי ראשית נפילתה של ממלכת החשמונאים הייתה על ידי משפחה אדומית שהצטרפה לעם ישראל, המשפחה של אנטיפטר ובנו הורדוס, ומכאן כל הבלגן. והורדוס מבחינות רבות אפשר לומר הוא רומי, רומי מצד התרבות שלו, מבחינת הקשרים הפוליטיים שלו.
הוא גם
גדל שם. לא, זה לא קשור. נעלה לו להרבה דברים. בסדר? טוב, עכשיו, ומה שאמר. עכשיו כאן אנחנו ממכן לומדים אגדות של חז"ל שמבארים לנו את מהותה של המלכות הזאת. אז כאן אנחנו באמצע האגדה מבארת מהי איטליה. כן, שיש בה 300 שווקים, 365 שווקים, שכל אחד הוא 300 פרסה, לא, 16 פרסה, 16 מיל על 16 מיל, ושאיטליה עצמה היא של 300 על 300 פרסה. קיצור, כל הדברים האלה, הוא הסביר מהי הסימבוליקה שמאחורי הדברים, ומה שאמר. עכשיו אנחנו לומדים את דף, את עמוד צדיקה למטה. ומה שאמר כי המלך סועד בכל יום באחד מהם, או באחד מן השווקים. ולומר על חשיבות המלכות, כי, וזה כשאר מלכים, נמצא המלך בכלל העיר, ולא בחלקי העיר. אבל יש למלכות הרביעית דבר מיוחד, שהמלך סועד בכל יום פעם אחת בשנה באחד השווקים, וזה מורה על חשיבות של מלכות זה ביותר, שהמלך סועד בכל יום באחד מהם. כלומר, יש חדירה של המדינה לכל יחידה ויחידה. כלומר, זה אגב דבר מעניין שקרה ב-150 שנה האחרונות באירופה, והוא שהמדינה לאט לאט לקחה על עצמה יותר ויותר סמכויות. למשל, החינוך. פעם, לפני 200 שנה, שום מלך לא חשב שזה תפקידו לטפל בחינוך. חינוך. או שום מלך לא חשב שעליו לטפל בבריאות. כלומר, מערכת הבריאות, הרופאים, מערכת החינוך, המורים, כל אלה היו מוסדות שהיו תלויים או בכנסייה, או להבדיל ברבנים, או ביוזמות פרטיות. המדינה בעצם עסקה רק בשני דברים. במיסוי ובהגנה. כלומר, זאת הייתה, כלומר, כשדברים על התקופה הלא דמוקרטית, דווקא אנחנו רואים שהמדינה התערבה הרבה פחות בחיים הפרטיים של האדם, מאשר בתקופה הדמוקרטית מודרנית, שבה לפי החוק כל אדם צריך לצאת תעודת זהות למשל. דבר שלא היה פעם. כלומר, יש פה הגבלה ברורה מאוד של החופש. זה קצת דומה למה שכאן אומר המהר"ל, שהמלכות נמצאת בכל שוק ושוק. כן? בכל אחד מן השווקים, המלך סועד בכל יום.
זה כבר ההתחלה של הדמוקרטיה?
זה ההתחלה של, של התפיסה המודרנית של המדינה. ודאי אם זה הדמוקרטיה. התפיסה המודרנית של המדינה. המדינה... מה?
כוח המציאות.
אני לא חושב שזה כוח המציאות. אני אומר לך, לפני 200 שנה, החינוך והבריאות, למשל, לא היו עניינה של המדינה. למשל. זה חדש. זה לא כוח המציאות. זאת החלטה. יש החלטה של החברה החדשה, שצריך שהמדינה תתערב בכל, שהיא תיקח על עצמה אחריות לכל. ביטוח כזה, ביטוח כזה, וכדומה. אז אומר כאן...
זה תוצאה מזה שהמסתרת בבלות.
למה זה זה? אתה חושב שכשעם ישראל היה בגלות הוא חינך את אומות העולם? כן. היינו בגלות בשביל כמה סיבות, אבל לא כדי לחנך את אומות העולם. זה ברור שלא. הלכנו לגלות, אחת התפקידים זה כדי לזרוע. לזרוע, ודווקא כשאנחנו חוזרים מן הגלות אנחנו קוצרים. ודרך כשאנחנו קוצרים, אנחנו יכולים להשפיע על אומות העולם. אבל עובדתית, במהלך כל השנים הארוכות שהיינו בגלות, בעצם לא השפענו על אומות העולם.
העולם לא הפך למוסרי יותר?
יכול להיות, אבל לא מכוח היהודים. מה? שמה? אתה אומר שברגע ש... אתה אומר שבגלל שיצאנו לגלות, אז העמים הפסיקו עבודה זרה, התחילו להאמין באל אחד. אני לא חושב שזו תוצאה של השהייה בגלות. כלומר, הדברים האלה התחילו להתפשט בראשית גלותנו, כשעדיין הרושם של זהותנו הלאומית היה קיים, ומכאן ואילך זה הפסיק. עד רבה. לכל אורך החיים הארוכים שלנו בגלות, לא שמענו שהגויים הושפעו מוסרית או דתית מאיתנו. סטייר. כן? תביאו עובדות, בבקשה, אבל אני לא שמעתי.
הקרבה הפיזית, השכנות, שחיים יהודים בתוך
לא משפיע? לא. השכנות הפיזית לא השפיעה. עובדה.
עובדה היא שכן העולם מתקדם, אבל אתה אומר שאתה לא מאוד...
אנחנו כן רואים שהיהודים הושפיעו מהגויים, זה כן.
מה
זאת אומרת?
זה מה
זאת אומרת? מה זרענו? אנחנו זרענו את הבסיס... להיווצרות הלאום שלנו מחדש. אולי נקרא את זה, אני אסביר את זה על פי דברי הרב בספרו הקדוש עולת ראייה. בחלק ראשון. אנחנו אומרים בקורבנות, בבוקר. יש שם תפילה, קבץ קובך, זה בעמוד קוף י' ד' כאן בלבוד. בקרח הראשון של עולת ראייה. אנחנו אומרים ככה, קבץ קובך מארבע כנפות הארץ. מי זה קובך? בעם ישראל. יכירו וידעו כל באי עולם. מי זה כל באי עולם? כל האומות. כי אתה הוא האלוהים לבדך לכל ממלכות הארץ. עכשיו מסביר הרב. קבץ קובך מארבע כנפות הארץ. הידיעה הזאת ושורש האמונה בתארתה מחבר את הקדושה הרוממה של אור אין סוף עם הקדושה החודרת בכל העולמים ובכל היצורים כולם. כלומר הרעיון הזה שאלוהי עולם אין סוף ברוך הוא חודר לכל פרטי הפרטים של החיים. הלוא היא סגולת ישראל, זה רעיון יהודי. ושבשביל כך נפזרנו בכל העולם בארבע כנפות הארץ כדי לתמם את החזון שימלא כבוד השם את כל הארץ, ודעת אלוהי אמת תחדור בכל לב, בכל נפש ובכל רוח. כן? יש פה תפקיד לגלות. זה באמת להביא את כל האומות להכרה הזאת. הפיזור אומנם מועיל רק להכין את הלבבות. כלומר, אנחנו הצלחנו להשפיע השפעה של הכנה. זאת אומרת של רגישות. אומות העולם יודעים שיש דבר כזה עם ישראל, יודעים שיש דבר כזה מסורת תנכית. השאלה אם הם מסוגלים לאמץ את המסר של עם ישראל, התשובה היא לא. מדוע? בגלל שהשפלות העובדתית של היהודים מונעת את הגויים מלהתייחס אל היהדות כאל דבר רציני. אבל מה? הכנה יש. למה? שאחר כך, בעת אשר הגאולה העליונה הנצחית תגלה על ידי קיבוץ קובע השם מארבע כנפות הארץ לארץ חמדה, אז ישוב האור הגדול של דעת אלוהי אמת להופיע בכל עודו והדרו מארץ החמדה על כל קצווי ארץ.
זה
ימנו? כן, זה בימנו. זאת אומרת, היום אנחנו מתקבצים מארבע כנפות הארץ, ואנחנו עכשיו מקימים פה חברה עם תרבות נבואית, ואנחנו אם כן יכולים להשפיע את זה על אומות העולם, כשאומות העולם יש להם נתונים מספיקים כדי להבין על מה אנחנו מדברים. נכון. זאת אומרת, היום הגויים, אם תסביר להם מה הקול היוצא מציון, יש להם אוזניים לשמוע. וזה, איך נוצרו האוזניים האלה? בזכות הגלות. כן.
אנחנו לא ממש אור לגויים כמו בצורה אידיאלית.
אנחנו לא אור לגויים. למה? אנחנו מאוד. למשל, כולם שונאים אותנו. אם כולם שונאים אותנו, זה אומר שכולם מתייחסים אלינו. שאנחנו מהווים משבילם מוקד התייחסות. זה חשוב להם. והשנאה הזאת, כמו שכל פסיכואנליסט יודע, כל שנאה עשויה להפוך לאהבה. כי שנאה היא עדיפה מאדישות. אם לא אכפת לי ממך, אז גם דברים טובים ממך אני לא אקבל, גם דברים רעים. מה שאין כן, אם אני שונא אותך, אז זה סימן שביום מן הימים גם אני עשוי גם לאהוב אותך, כי זה חשוב לי, מה שאתה אומר. מובן?
אנחנו
רוצים
להיות מלכות מתוקנת כיהדות,
אנחנו צריכים להיות מלכות מתוקנת על פי אלוהי ישראל. מה זה מה? לא, לא, סליחה. אני מסביר לך. על פי אלוהי ישראל. מה כשאמרת על פי היהדות, זה נשמע אחרת. זה כאילו על פי הדת. אנחנו לא רוצים להקים מדינה דתית. אנחנו רוצים להקים מדינה אלוהית, שבה אלוהי ישראל מולך. עכשיו, אלוהי ישראל הוא מולך לא רק על הדתיים. הקדוש ברוך הוא לא אלוהי הדתיים, הוא אלוהי ישראל. ואם הוא אלוהי ישראל, אז הוא מתעניין בכל. גם בדתיים, אגב. אבל אי אפשר לצמצם את אלוהים לנשיא הנשיאים של המועצות הדתיות. זה לא ילך. בסדר? ולצערנו הרב, יש היום נטייה בציבור, אפילו הייתי אומר הדתי-לאומי, למין התכנסות כזאת. יש לזה נסיבות מקילות, אבל זאת היא עובדה. התכנסות לתוך הקודש. יצירת גטו מורחב. שבה כל ענייני החיים מושקפים מבחוץ, ללא נטילת אחריות על המדינה, ומתוך כך גם, יש לזה גם השלכות פוליטיות.
אבל לא רוב העם לפחות צריך לחיות על פי התורה כדי שנהיה דגם.
אני מסביר לך, רוב העם צריך לחיות על פי התורה. מה פירוש על פי התורה? האם הזהות הדתית של ימינו היא מה שהתורה רצתה? זאת השאלה. האם חברה שבה האידיאל זה לחיות מן הצדקה, כשהרמב״ם אומר שזה חילול השם ומחבא את מאור הדעת, זה יכול להיות דגם רצוי? כן? האם הנביא הוא לא זה שצריך להמליך את המלך? ודאי, כשיש נביא, אז באמת הנביא מעכב, יש לו זכות וטו. כשיש נביא. כשיש נביא, הנביא מעכב. כן. זאת אומרת, לא שאלת את הנביא, המלך הוא לא מלך. כשיש נביא. סליחה, האם אתה מכיר את העיקרון הנקרא מתוך הן, אתה שומע לאו, ומתוך לאו אתה שומע הן?
לא.
העיקרון כזה, שמשל, מבחינה לוגית, זה בניתוח משפטים. אם אני אומר, למשל, אם יש חתולים בכביש, אז אני עוצר את הרכב. מזה משתמע ש... נכון, יפה מאוד. עכשיו, אם אני אמרתי, כשיש נביא, זה מעכב את ההמלכה של המלך אם הנביא לא נשאל. אז מה זה אומר? כשאין נביא? לכאורה, כן, לא יודע. אני פשוט מנתח את המשפטים שלי. אני חושב שאני מספיק ברור. העם הוא הממליך את המלך. בוודאי, גם בזמן הנבואה זה העם שממליך את המלך. אלא שהנביא מעכב. מה? אם ה... נביא ימליך מלך והעם לא מסכים, הבן אדם הזה הוא לא מלך.
בסדר, אבל אם הנביא ימליך מלך, גם אם העם לא יכול להמליך את המלך עד עצמו?
כן, הוא יכול.
איפה אנחנו לא שומעים את זה?
הרדב"ז אומר את זה, המאירי אומר את זה. מה הבעיה?
איפה מקור?
כן, הרדב"ז בהלכות מלכים. טוב, אני רואה שפה צריך להסביר הכל. מאירי... סיסי, כן, נכון, אז אנחנו צריכים להסביר דברים סיסיים. האם מי שממליך את המלך זה העם או הנביא? זאת השאלה. אם העם לא מסכים, הנביא יכול לקפוץ, לעלות, לרדת, לא יעזור. זה אפשרי? לפעמים העם לא מסכים עם דבר השם, מה יש? קורה, לא?
מי טועה?
לא יודע, לא משנה כעת. אבל זאת עובדה, הלכתית. מלך לא יכול לקום בלי שהוא נשלח על ידי העם. לא יודע אם זה דמוקרטי, זאת עובדה. כשיש נביא, הנביא מעכב, נכון. אבל מי זה המלך? המלך זה הנציג של העם, זה לא הנציג של משהו אחר. אז יש לו זכות וטו, יש לי גופים שיש להם זכות וטו. אז הוא לא יהיה מלך, נכון. זה גם יש בשאלות ותשובות משפט כהן גם כן דיון על זה. שם גם כן אומר, המחבר של השאלות ותשובות משפט כהן גם כן אומר את זה. ומובא להלכה גם ב... מה? הלכות מלכים. וגם מובא להלכה בשאלות ותשובות יחווה דעת של הרב עובדיה יוסף. הוא מביא שמדינת ישראל יש הדין מלכות. הוא אומר כמו שכתב בשאלות ותשובות משפט כהן. ושכח לציין מי המחבר של השו"ת הזה. אתם יודעים מי המחבר, כן? הרב קוק. איפה זה? הנה בפרק ג' בהלכות מלכים הלכה ח', כל המורד במלך ישראל יש למלך רשות להורגו וכו'. אז אומר כך, והי מלך, היינו שהומלך על פי נביא או שהסכימו עליו כל ישראל. מה? אבל אם קם איש אחד ומלך על ישראל בחוזקה, מה? קופה את עצמו, אין ישראל חייבים לשמוע אליו, והממרי את פיו לא נקרא מורד במלכות. אז אתם מבינים איך שהרדב"ז אומר, שהומלך על פי נביא, או על פי כל, או שהסכימו עליו כל ישראל. נכון? בסדר. Okay. אגב, הרמב״ם כותב מפורש, גם כן, שראשי גלויות שבבבל, דין מלך יש להם. איפה יש למלך? וזה נביא, מליך אותם. שום נביא. אז מה?
איך זה כתוב
על ראשי גלויות
של בבל?
ראשי והלכות סנהדרין פרק ד' הלכה י"ג, ראשי גלויות שבבבל במקום מלך הם עומדים, ויש להם לרדות את ישראל בכל מקום ולדון עליהם, בין רצו בין לא רצו, שנאמר, לא יסור שבט מיהודה, אלו ראשי גלויות שבבבל. לא, אלא יש להם עדיפות במלכות על פני מישהו אחר, אבל צריך שמישהו ימנה אותם. מי ממנה אותם? העם. טוב, בקיצור. מה? מה רציתי להוכיח? רציתי להסביר איך שהרב מסתכל על הגלות. לא שהגלות פעלה השפעה, אלא היא פעלה הכנה מנטלית. אצלם. אצלם. נכון. זה גם מה שמתחיל לקרות היום. זאת אומרת, הקמתה של מדינת ישראל מהווה בעיה מבחינת התרבות המערבית. כי זה בעצם מהווה סתירת לחי וסימן שאלה גדול על כל הנצרות כולה. אז היסוד הרוחני שעליה מושתתת התרבות המערבית התערער כולו על ידי הקמת המדינה. עובדה.
החליף והסולטן ממנה אותם. נקרא שגורים.
הבנת מה שאני אומר עכשיו? אתה עוצר אותי באמצע משפט אחר. זה לא יפה. זה קוטע את הרצף. אני אנסה להסביר פה משהו. בסדר? טוב. ומה שאמר, אז זה אומר, כשאר מלאכים צמר בכלל להעיר בחלקי העיר, אבל יש לה מלכות רביעית דבר מיוחד, שהמלך סועד בכל יום, פעם אחת בשנה באחד השווקים. וזה מורה על חשיבות של מלכות, זה. ביותר, שהמלך סועד בכל יום באחד מהם, כי השווקים אשר שם מוכרים פרנסה, לא בלבד שיש בהם סעודות סתם אדם, אבל סעודות מלכים יימצא בהם. וכל זה לומר, כי יש למלכות הזה החשיבות בפרנסתם ותענוג שלהם כמו שיש למלך. כלומר, אפשר לומר, המטרה של המלכות הרביעית להעניק לכל יחיד ויחיד, מאורח החיים של המלך. וזה שאמר כי המלך סועד בכל יום בכל אחת מהם, ורצה לומר כי חשיבות של מלכותו שם הוא נראה, כאשר יש במלכות זה שווקים מוכרי פרנסה, אשר זה ראוי למלכות לעשות סעודות מלכים, ומצד המלכות הוא זה שהמלך סועד בכל יום באחת מהם. אתה נכנס לתוך הקניון, אתה יכול לאכול כמו מלך ב-20 שקל. נכון? המבורגר, פחית, ועוד איזה משהו, וזהו.
אתה
יכול גם לאכול עם המלך. כי אם המלך רוצה שיבחרו בו, אז הוא צריך להיות פופוליסטי. ואז הוא בא לאכול פלאפל, וכל הכתבים רואים אותו מנגב חומוס. המלך סועד בכל יום, בכל מקום. ודבר זה תוכל להבין, כי אלו שעשה שווקים, הם כנגד חילופי התנועות שיש בעולם לשמש, כמו שהתבהר. והנה המלך שהוא השמש, נמצא בכל יום ויום באחד מהם, לכך אמר כי המלך סועד בכל יום באחת מהם, כי סעודת מלאכים צריך לו שווקים, ואבן זה. ואמר, הנולד שם אף על גב שאינו דר שם, או מי שדר שם אף על גב שלא נולד שם, מקבל פרס מן המלך. רצה לומר, שמקבלים כוח מן המלך, וזהו פרס שמקבלים, כמו מי שנולד במזל החמה, מקבל כוח מל החמה. צריך להגיד מן החמה. לא, מה שכתוב כאן מם למד, זה במקום מם נון סופית. מה? או, כן, נכון, שזה מזל או מול. על כל פעם, מוודאי שמה שכתוב כאן מל, זה לא נכון. נכון? אז למה כתוב מל? זה, כן, טעות דפוס. או שדר במקום שהוא תחת ממשלת החמה, מקבל כוחה מן החמה. לכך, הנולד מלכות הזה, או שדר תחת המלכות, מקבל כוח מן המלכות. וזה שאמר, הנולד או שדר שם, מקבלים פרס מן המלך. וכל זה מורה על גודל כוח המלכות, עד שכל אחד מקבל ממנו. ואבין הדברים האלו מאוד, כי כל אלו דברים נאמרו, כי יש למלכות הזה מקומות חשובים, והכל מצד המלכות. לכך אמר, כי המלך נמצא בו, ולכך אמר שיש מקום להם שהוא 300 פרסה על 300 פרסה. זה איטליה. ובו שסה שווקים כמו שהתבהר, כי דבר זה כוח החמה, כי מצד עצמה יש בו 300, ומצד כוחה ובחילופי התנועה יש בה שסה. כן, הוא הסביר גם לפני כן מה שכתוב מסכת מגילה, עם 300 מלאכים, כנגד 365 דוכסים. גם פה, שמדינת איטליה יש בה 300 פרסה על 300 פרסה, זה מצד המקום הסטטי, ויש בה 365 שווקים מצד התנועה. כל דבר יש בו יסוד עומד ויסוד נע. 365 זה התנועה, כנגד ימות החמה, ששם יש תנועה של החמה. כן, הלאומיות זה 300, כן, זה הטריטוריה, והתנועה זה יותר שייך לרוחניות שלהם. כי כל דבר שברוחני מזדהה יותר עם התנועה מאשר עם העמידה. לא, המלכות היא עצמה הטריטוריה, 300. יש תנועתה של המלכות, היסוד הרוחני יותר, זה 365.
אבל המלך אוכל בשווקים.
כן, הוא אוכל שם בשווקים. זאת אומרת, זה הפעילות של המלכות. פעילות זה כבר ירח יותר מוסרי, מאשר עצם השלטון. המלך יכול היה לשלוט על המקום, בלי להסתובב בשווקים. אבל הוא מעדיף גם להסתובב בשווקים. הוא משתלט גם על התחום הזה. לא אמרתי שזה לא טוב. זה קשור לרוח. זאת אומרת, גם הפרנסה של בני אדם זה יסוד רוחני. רק תראה, למשל, זוג שאין להם כסף, הם רוצים גם להתגרש. מה זה קשור? זה אהבה וזה כסף. אבל כנראה זה מכניס מתחים. כלומר, הפרנסה, הכלכלה, זה כבר יסוד יותר מופשט מאשר עצם השלטון. עצם החיים. לכן תמיד אומרים, שלטון צריך לדאוג לשני דברים. הוא צריך לדאוג לביטחונם של התושבים, ולרווחתם של התושבים. אז הביטחון זה הבסיס. בלי ביטחון אין מלכות. על גבי הביטחון, אז יש כבר רווחה. בסדר? לכן כל הזמן אומרים, צריך שאנחנו נגיע לאיזשהו הסדר מהפלסטינאים, כדי שנוכל סוף סוף להתעסק בדברים החשובים. דהיינו, לעשות כסף. משהו כזה, כן, בוודאי. ומה שאמר, בכלל השאיפה של התרבות המערבית היא הריכוזיות של המדינה. מתי המדינה מוצלחת? כשהיא ריכוזית. ומה שאמר, כי יש 3,000 בבנה. דע, לך, כי עניין מלכות רביעית מיוחד בדבר הזה, שהם בעלי יישוב, בשווקים ובמרחצאות. כן, יש הפרנסה ויש העידון, העונג. זה גם מיוחד לתרבות המערבית. כי שני דברים אלו הם יישוב העולם ותיקון האדם בפרנסה שלו. כי השווקים שם נמצא הפרנסה, כמו שאמר, כי המלך סועד בכל יום באחד מהם, רוצה לומר, כי אין פרנסתם וסעודתם כסתם אדם, אבל סעודת מלאכים נמצא בהם. וכן המרחצאות הם עידון האדם, וכל זה מסוגל אל מלכות רביעית, והם הפך אותם שאינם כל כך בעלי יישוב, והם יושבי אוהלים בלבד. כן? המאבק היום בין מזרח למערב, בין אלה שרוצים בניינים גבוהים, לבין אלה שרוצים להרוס את הבניינים האלה. יושבי אוהלים במקורם. נכון? זה ממש ככה. כלומר, המאבק בין בעלי קרקעות לבין נוודים, זה מאבק עתיק באנושות, והיום הוא מקבל צורה של מאבק בין שני גושים אדירים, שנאבקים על ההגמוניה השלטונית בעולם. נכון? האסלאם והמערב. מה זה? כן, רואים את זה. כן.
מגדלי
התאומים. מגדלי התאומים, זה שאומר, זה הסמל של המאבק הזה. כן? הוא, זאת אומרת, סימפטום של הדבר הזה.
אבל התיישבות שלהם באוהלים, זה יישוב
שזה... יישוב האוהלים, הכוונה, איזה מין... יש איזה בוז לתרבות המיושבת. כן.
ודאי, מה? הערים הערביות, הם נצאת, אבל יש... כל זה משתנה, לא? הם כבר לא גרים כולם
ב... אנחנו מדברים על מגמה כוללת.
שינוי, המגמה כוללת שהיא משתנה.
לא כך ברור. כי גם כשבעולם הערבי בונים בתים ומגדלים, הערך התרבותי שנסו על ידי הבתים והמגדלים האלה, הוא דווקא המדבריות. אבל צריך ודאי לחיות באיזשהו מקום, אז מסיבות טכניות יושבים בבתים, אבל אין הערכה, אין הערכה עצמית לדבר הזה. לעומת זה, עובדה, לעומת זה המערב, שמה, הגאווה שלו זה מגדלי מנהטן, זה משהו אחר, זה אופן אחר. לכן הם ידעו שפה צריך לפגוע אלה ששלחו אותם את
עושה.
מה זה מפריע להם? טוב, יש פה איזה סיבות תיאולוגיות, אבל האופן שבו המוסלמים מתייחס אל האלוהות זה אופן של ההתבטלות. זה יותר נכון של קניעה. אפילו המילה אסלאם בערבית פירושה קניעה. קניעה, כן? הנכנע. וזה המשמעות גם של האופן ההרצה שלהם. אללהו אכבר. מה זאת אומרת? האלוהים הוא הגדול מכולם. זה ביטוי כוחני. הוא גדול, הוא היותר גדול. אכבר, זה לא... בערבית גדול אומרים כביר. אבל אכבר זה היותר גדול. אין כבר כאילו שהוא במאבק, בתחרות, עם מישהו שהיה רוצה לתפוס את שלטונו, והוא מראה לו מי פה הבוס.
זה האדם?
זה המשמעות, לא, זה... כן, האדם, כן. לכן הביטוי ישמעאל הוא מאוד אופייני. מה זה ישמעאל? יש עוד משמעת. מי שקובע. כן. לעומת זה, ישראל זה מי שיש לו סריה. זאת אומרת, זה פנים אל פנים. ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי.
אני יותר עצמי של האדם?
לא יודע, עכשיו מה שהוא מסביר כאלה, לא, לגבי עשיו, לא, אז זה מה שאנחנו לומדים כל הזמן פה במערב, שעשיו זה השלמות של העולם הזה, שלמות העולם הזה, העולם הזה הוא שלם. האם הוא לא רואה את אלוהים בכלל? יש לו ייאוש, כתוב, הנה אנוכי הולך למות, למדנו את זה, אנוכי, אנוכי השם אלוהיך. אז הוא כבר אמר לפני ניטשה שאנוכי הולך למות. ניקולו
אלוהים בעצם.
אנוכי שבו.
כן, הוא לא מצא אותו. כן, בבקשה. כן. זה אלה שאינם בעלי יישוב. עכשיו, אנחנו יודעים היום, יושבי אוהלים, מי שמייצג תרבות של יושבי אוהלים זה המוסלמים. כן, היום. כן. אבל זה תמיד היה. כלומר, המאבק הזה בין בעלי היישוב לבין הנוודים, זה מאבק קדום בראשיתה של האנושות. כבר אצל קין והבל אנחנו רואים את זה.
שמו השמש שמזכיר את אלוהים?
משהו כזה, כן? כן, כן. ודבר זה ביארו חכמים בפרק קמד עבודה זרה. אמרו שם, לעתיד לבוא, שתאמר מלכות רביעית, הרבה שווקים תיקנו, הרבה מרחצאות עשינו, הרבה כסף וזהב עשינו. והכל לא עשינו, אלא כדי שיעסקו ישראל בתורה. עכשיו, זה נכון או זה לא נכון, הטענה הזאת? הטענה היא נכונה. לא, זה ברור שהטענה היא נכונה. רבי שמעון לא אומר שהטענה לא נכונה. אז ראי, אבל זה נכון שזה בשביל ישראל שיעסקו בתורה או לא? ודאי. המחשבה שלהם לא, אבל אני רוצה להסביר משהו. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל. האם הוא רצה שהתורה הזאת תינתן בעולם פרימיטיבי? לא. זאת אומרת, רומא, יש לה תפקיד מאוד חשוב בשביל שישראל יעסקו בתורה. צריך שיהיה העולם מיושב. אז יש מישהו שלקח על עצמו לעשות את זה. יישוב העולם, הציביליזציה, זאת העבודה של רומא. לכן הטענה שלהם היא טענה צודקת. כל זה לא עשינו אלא בשביל ישראל, כדי שיעסקו בתורה. אבל מה הם לא עשו? הם לא התכוונו לזה. אבל מצד האמת, הטענה היא נכונה. אי אפשר לתורה להינתן בעולם חסר משמעות. כלומר, בעולם פרימיטיבי. לכן, זה מה שכתוב כאן. כן? והקדוש ברוך הוא אומר עליהם, שווקים עשיתם לצורך עצמכם, לעדן עצמכם, כסף וזהב שלי, שנאמר, לי הכסף ולי הזהב, אמר השם עד כאן. זאת אומרת ש... הכוונה אולי בראשיתה של רומא הייתה בהחלט כוונה חיובית, בסופו של דבר הופכת להיות אינטרסנטית. זה אגב הטרגדיה של כל תרבות גדולה, שכל תרבות גדולה בהתחלה יש לה כוונות, הייתי אומר אפילו משיחיות, ובסוף הכוונות המשיחיות האלה הופכות להיות איזה מין גסות אגואיסטית במישור הקולקטיבי. זה האימפריאליזם. אנחנו בסדר גמור, כי לנו אין שאיפה אימפריאליסטית, אלא יש לנו שאיפה ייחודית. כלומר, כולם מתאחדים על ידינו, זה משהו אחר לגמרי. ונברכו בך כל משפחות האדמה, שמעת על זה פעם? משהו כזה, כן. הרי לך, כעניין זה בתפארת ישראל, הוא מסביר את זה, אמרה, הרי לך כעניין האומה הזאת שהיא מיוחדת, מה שהיא בעלת יישוב ביותר, ודבר זה עניין מופלג בעניין מלכות רביעית, והדברים האלה הם דברים גדולים, אי אפשר לפרש יותר. מה שרוצה להגיד רביעית, כי רביעית זה כנגד אותה הרביעית שבשם הוויה, שהיא כנגד מידת המלכות, שהיא שייכת להתפשטות במרחב וכו'.
אם אתה נשאר כדה, אני לא חייב לקחת לך, אתה לא מוקש
לא. ומה שאמר, 3,000 בבנה, כבר אמרנו, כי מספר 300 הוא מסוגל למקום מלכות רביעית, מפני כי מספר 300 הוא מתייחס לחמה. וכבר אמרנו למעלה, כי השמש כוחה החום, ומפני כי המרחץ הוא מתייחס לחמימות המופלג בתוקף גדול אשר הוא לחמה. לכך שייך מלכות רביעית דבר זה, וראוי אל מספר 3,000, שהוא יותר מ-300. כי מספר 300 הוא לדבר שאינו יוצא מן השיעור. אבל בבנה, יש לו החמימות היוצא מן השיעור. כן, מחממים את הבבנה. והוא מתייחס לחמה, הוא עוד במדרגה יותר גדול. מרחצאות. כן, זה בא מהלטינית, בלניה. בלן, כן, מכאן הביטוי בלן, בשביל מי שמתחזק את המרחץ. כן, בלניה או בלניאום. ולכך אמר שיש... שם ג' אלפים בבנה. ומה שאמר שיש לכל אחד תק חלונות, כן? לכל בן חץ יש תק חלונות. מה? לא. תלונות כתוב. נכון. צריך להגיד, כן, תק תלונות, אבל צריך להגיד, הכוונה חלונות, כי זה פשוט טעות דפוס, כידוע. מספר זה מסוגל לחלונות. לפי שהחלונות עשויים פה, אתם רואים פה, הגדיל לעשות המדפיס, ששלוש פעמים טעה. משהו. לפי שהחלונות עשויים להביא האור, והאור נחלק ל-500 חלקים. מה? ודבר זה תמצא בכמה מקומות, כמו שאמרו, פסיעה גסה, הנה, הוא מביא לך מקור. נוטל אחד מ-500 ממאור עיניו של האדם. והטעם הוא ידוע למבינים.
מה קשר לחלונות?
למחצאות יש חלונות. אין מחצא בלי חלונות. זאת אומרת, יש הרבה אור שם. זה האור המושלם. אז המספר של האור הוא 500.
למה דווקא במחצאות יש אור? מה זה קשור?
מרחץ, מקום סגור.
והמרחץ מבטא.
מה?
המרחץ מבטא.
עידון. כן, עכשיו, מקום סגור, אז יהיה חושך. לכן הוא צריך גם להביא אור. בשביל זה יש חלונות. זה בא להראות את השלימות של המלכות. הוא יסביר את זה. אז האור מתחלק ל-500 חלקים. דבר זה תמצא בכמה מקומות. כמו שאמרו, פסיעה גסה נוטל אחד מ-500 ממאור עיניו שבאדם. והטעם הזה ידוע למבינים, והוא שתמצא 5 אורות בפרשת ויהי אור. שתראה מזה, כי אל האור שייך 5. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור, ויאר אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום. 5 פעמים, בסדר? בסדר? 5 פעמים אור. ומה שאמר, אז לכן 5 כפול 100 בגלל הגודל של המקום וכו'. אז וזה שייך למלכות, שהמלכות היא מלכות שאיננה משאירה דבר לא מושלם, לפי מה שלמד. אז כל מושלם, 500 חלונות. ומה שאמר, צד אחד ים וצד אחד הרים וגבעות, צד אחד ברזל וצד אחד חולסית ומצולה. עד כאן. אין בהגדה, שמה הגמרא אומרת שאיטליה היא מוקפת מארבעת צדדים. צד אחד ים, זה אנחנו יודעים. צד אחד הרים וגבעות, זה גם, יש אלפים, שמעתם על זה פעם? צד אחד ברזל, צד אחד חולסית ומצולה. טוב, נראה מה זה. כי אלו ארבע דברים הם תוקף ארבע רוחות, כי ים הוא תוקף מערב, שלכך נקרא המערב בשם ים בכל מקום. בכל הכתוב, קדמה וימה, מפני שהים במערב. וכן, הערים וגבעות הוא תוקף דרום. וזה תבין מפני שנקרא דרום, דר רום, שהוא לשון התרוממות וגובה. וזה מפני שהדרום נקרא ימין בכל מקום, כי לכתיב צפון וימין אתה ורתם, ויד הימין מסוגל בהתרוממות בכל דבר. תכתיב ימין השם רוממה, ובדרום השמש בתכלית גובהה. וזהו, וצידו האחד הרים וגבעות שהם גבוהים ורמים, והוא חוזק הדרום. וצידו אחד ברזל כנגד צפון, ששם תוקף וכוח הברזל, כי מצפון תיפתח הרעה, כי משם השחתה. ומשם נולד כוח ברזל שהוא משחיל, בדבר זה ידוע מן אבן המגנטו, ששואב את הברזל והוא בצפון, כאשר נראה לחוש העין. מגנטו זה מגנט. צפון. כן. זה מה ש... הברזל נמשך אל הצפון. אתה עושה עכשיו מצפן, נכון? כן, נכון. זה נקרא אבן שואבת.
זה בא להגיד
משהו? מה? זה בוודאי בא להגיד משהו. כן, שהברזל כוחו בצפון, וחולסית ומצולה הוא תוקף מזרח, כי כל הכוכבים נראים עולים מן עומק מזרח, ולפיכך תוקף מזרח, העומק. ששם השמש עולה מן העומק, כמו דרום, אשר תוקף שלו הרים וגבעות, מפני כי השמש דר בגובה בדרום, וחולסית הם אבנים קטנים, ודרכם לגדל בעומק. והנה לקרח הזה, תוקף העולם כולו, כי יש לו כוח ארבע רוחות העולם. וכבר אמרנו, כי כל עניין זה, על שיש למלכות כוח היישוב ביותר, וכל זה מפני, כי הם מקבלים מן החמה אשר היא מושלת בעולם, שהוא היישוב. ולכך מתייחס להם היישוב ביותר, ומשוער דבר זה כשיעור, כאשר ראוי לחמה. ודברים אלו ברורים מאוד למי שמבין את אלו ארבע הדברים, עד שתמצא אלו ארבע דברים במלכות הרביעית. ומה שאמר שהן מעלות אשן חוץ לחומה, שלא לבטל האור והזיו, וכל הדברים האלו הם כוח החמה, והתבר לך תוקף המלכות אשר יש להם עריכות הצלחה בעולם הזה, ומפני שעמדו חכמים בעניין מלכות רביעית, וכוחה גילו לנו מהות המלכות הזה, מה שאפשר מעניין זה ועוד יתבהר. עכשיו מה שמעניין, לגבי האשן מחוץ לחומה כדי לא לבטל את הזיו, אנחנו רואים גם שיש דאגה תמיד לשים את אזורי התעשייה במקום רחוק מן העיר, כדי להרחיק את האשן. וגם יש דאגה היום לא להרחיק את הזיו והאור, שלא לפגוע בשכבת האוזון אפילו. יש אפילו מדיניות בינלאומית להגנה על שכבת האוזון. לא לבטל את הזיו. מעניין שהדברים האלה חוזרים על הסף, כל פעם בגלגול אחר, זאת אומרת, זה לא שהמהר"ל מתכוון דווקא לדברים שאני אומר, אבל אנחנו רואים שיש איזה מין נתונים קבועים במנטליות המערבית. או? עכשיו, כל הדברים האלה, המהר"ל עוד ממשיך. תראו, יש לו עוד פרק שלם רק על הדברים האלה. הנה, הנה בארנו.
לא יודעים לסכים, אבל אתם פחות יותר מאמרנו עד עכשיו.
שמלכות רביעית, אמרנו שהיא שלמה. היא שלמה. זה עיקר עניינה. כמו עשיו, שהוא עשוי.
ולמה הוא צריך לעשות את כל המספרים?
לא, כי הוא רוצה לענות על שאלה אחת שמדאיגה את האדם. והיא, איך יכול להיות שמלכות רביעית מושלת בעולם כל כך הרבה זמן? מה עם עם ישראל, שהוא עיקר העולם, והנה הוא נתון בשפל? זאת השאלה שמטרידה אותו לאורך כל הספר. לפחות בחצי הראשון. עכשיו רוצה להסביר לך. שחזל כבר ידעו על מלכות רביעית, אפילו בראשיתה, מה היא, מה היא עתידה להיות, מה היא עשויה לעשות. ולכן סיפרו לנו מה היא. כדי להראות לך שאנחנו לא מתפלאים מזה שהיא כל כך חזקה, כי זה עניינה בעולם. ואז מביא לך כל מיני אגדות שמראות לך את העוצמה של מלכות רביעית.
ממתי אנחנו
מתחילים? מתקופת בית שני פחות או יותר. כן. אין לה מנגנון השמדה עצמית. איפה כתוב? לא, לא, לעם ישראל יש מנגנון להשמדה עצמית. מצד הטבע אין לה אפשרות ליפול, זה מה שהוא אומר. שמחירת הטבע זה חזק מאוד, זה לא יכול ליפול.
לא, לא שיש לה את המנגנון, אלא שהיא יכולה להחריב את העולם.
אה, זה, כן, אבל לא את עצמה. ההפך. כלומר, אם היא תצא לגמרי אל הפועל, אז העולם כולו יינתן תחתיה, ואז המלכות אז לא יכולה לספק את מלוא הדרישות של נפש האדם, ואז היא תיפול.
זה כן מנגנון השמדה.
כן. אם זה יעשה, אם זה יעשה לגמרי, כן, נכון. נכון, נכון. יש ב כן, יש משהו כזה, כתוב וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אז בראשית רבה כתוב ככה, הנה טוב מאוד, זו מלכות ישראל. והנה טוב מאוד, אביו של והנה טוב מאוד, זה מלכות רומיים. הרומאים זה טוב. אז זה טוב מאוד. כלומר, יש שני דברים שאפשר להגיד עליהם, הנה טוב מאוד. האחד מלכות ישראל, השני מלכות רומיים. ואז המדרש שואל, וכי מלכות רומיים טוב מאוד היא? ועונה, עונה המדרש, אין, כלומר, כן. משום שדורשת דקיונן של בריות. בואו. שנאמר, אנוכי עשיתי ארץ, ואדם עליה בראתי. כלומר, יש לך אדם, זה שם של עם ישראל, יש לך ואדם, זה השם של מלכות רומא, שדורשת דיקיונן של בריות. אה, זה במילה יוונית. דיקיון, ביוונית פירושו, מה?
דיקיונן?
כן, נו.
דיוקן זה תביא?
לא דיוקן, אלא דיקיון.
אולי זה קשור.
דיקיון. דיקיון, זאת מילה יוונית שפירושה משפט. כלומר, המשפט הרומי זאת יצירה שעליה אפשר להגיד טוב מאוד. למה זה טוב מאוד? כי זה גובר על הברבריות הטבעית. כלומר, הרומאים הם ברברים. ברברים, חבל על הזמן. אבל ברברים מסודרים על פי חוק. זה מסודר. כן, יש גלדיאטורים. אבל זה על פי חוק. זה מסודר. יש חוקה לכל דבר. ומבחינת עם ישראל, הדבר הזה הוא ירידה מוסרית נוראה. שבמקום המוסר יש לך החוק. אבל אצל אומות העולם זאת עלייה גדולה, כי לעומת הטבע יש חוק. מובן? כן, אבל זה משהו אמצעי. אז בין הטבע לבין המוסר יש לך מדרגה אמצעית, שהיא החוק, זה המדרגה של רומא. מבחינה זאת, אפשר לומר, זה טוב מאוד, אבל זה רק טוב בתור וב, והנה טוב מאוד. אם זה תוספת על המוסר הישראלי. כלומר, הבעיה של התרבות המערבית, והיום היא עומדת במשבר היום, מבחינה זאת, שהיא רואה שהיא חזקה מאוד ביצירת המסגרתיות, מה שקרא ערכי הדמוקרטיה, כשדמוקרטיה היא סך הכל צורה של משטר, ומנסים לקבוע ערכים במשטר, אבל בקיצור לא מצליחים, כי החוק הוא אימפרסונלי, החוק איננו מבדיל בין ערך לערך. אז באמת היום היא עומדת בפני משבר, התרבות הזאת. וכל מה שהיא הצליחה לייצר בסופו של דבר זה כלי השמדה. זה הפסגה של המאמץ. מה?
ייצור כלי השמדה.
כן, אבל ייצור של מה? לייצר השמדה.
אתה
צודק, אבל נגיד ככה, יש היום בעיות בעולם. יש רעב, יש מחלות, יש מלחמות. אבל יש מספיק נתונים, יש מספיק כלים, כדי להפוך את העולם הזה לגן עדן. ואף על פי כן זה לא קורה. למה? כי כל הכסף הולך לנשק. זאת אומרת, במקום לטפל בענייני האדם, מתעסקים במה שהורס את האדם, בסופו של דבר. כלומר, בסוף זה נכשל. אבל זה יכול להיגאל על ידי עם ישראל. זה לא במקרה שעכשיו, בתקופה של המשבר הזה, של התרבות המערבית, אנחנו חזרנו לכאן. כלומר, יש לנו פה תפקיד. את התפקיד הזה, אם אנחנו לא נמלא אותו כראוי, אז הגויים יבואו אלינו בטענות, והם כבר עושים את זה. אחר כך מתפלים שאנחנו במצבים פוליטיים קשים. ברור, אנחנו במצבים פוליטיים קשים, כי עם ישראל לא רוצה למלא את תפקידו. לא, אל תדאג, אנחנו נפתח להם ישיבות. אבל מה שאני רוצה לומר, שהגיע הזמן לעשות משהו. למשל, אז תגיד, כן, אבל זה לא יפה לחסום כביש, למה הנהג מתעצבן? לא נכון, תלוי. אם אתה עושה את זה מתוך אהבה, אז הוא יבין אותך. בסופו של דבר, האהבה חודרת כל חסימה. אבל אני אומר, יש הבדל בין, יש מי שחוסם באהבה, ויש מי שמפגין מתוך שנאה. זה לא עוזר. אם אתה מפגין ושונא, אז השנאה היא בסוף זו שתחדור. אבל אם אתה חוסם ואוהב, זה האהבה שתחדור. עכשיו תגיד, אולי רק נפגין ונאהב, לא נחסום. לא נכון. כי אם אתה לא תחסום באהבה, מישהו אחר יחסום, והוא לא יעשה את זה באהבה. אז מה שאין כן, אם אתה חוסם באהבה, אתה גורר בעקבותיך גם את החוסמים האחרים, שגם הם ישדרו אהבה, ומתוך כך יתוקן הכל. הייתה זו הסתה.